שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן מגופמן קריאיטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את שירן מלמדובסקי סומך, יזמת בעולמות הבינה המלאכותית והאימפקט, מייסדת של חברת הייעוץ והחדשנות Generative AI for Good. שלום שירן.
שלום, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה.
כן, לפתוח ככה את הבוקר זה תמיד נחמד. יש לנו היום פרק מאוד מעניין, נדבר על בינה מלאכותית ועשיית אימפקט חברתי, שיתופי פעולה חוצה מגזרים, המון חדשנות, ובגדול עשייה טוב אני חושבת. אז עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
אז שלום שירן, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב רבית.
אז ספרי לנו קצת על עצמך.
אז ככה, אז אני חושבת שלאורך כל הקריירה בעצם ניהלתי מעין חיים כפולים. הייתה את שירן של היום, מה שהיה לי די ג'וב, מסודר, עבדתי ב... אני עורך הדין ברקע שלי. אז התחלתי באמת עבודה במשרדים של עורכי הדין, כעורך הדין, בהמשך הייתה לי דיגיטל אייג'נסי. ואז עברתי לעבוד עם סטארט-אפים וטכנולוגיות חדשניות וחברות בינלאומיות, והיינו בונים שיתופי פעולה מסחרים בין שני הצדדים, היינו עושים רוד שואוס בכל העולם מול C-Level, היה דרימי ג'וב מבחינתי, והנאי ג'וב, שירן של הלילה, בעצם הייתי מתנדבת בכל מיני מסגרות. הייתי בהתחלה נותנת ייעוץ משפטי למעוטי יכולת, בהמשך אני כבר מעל 10 שנים מתנדבת בתוכנית צלית שמסייעת לאנשים במעגל הזנות, ובעצם עד לפני 2.5 שנים, שבת ניהלתי את החיים המקבילים האלה, עד להשקת הקמפיין הקשיבי בקולי.
שם את נדבר עליו ונרחיב.
כן, ואז בעצם לראשונה התחברו לי שני העולמות. בעצם חיברתי את האהבה שלי לטכנולוגיות חדשניות, לעשיית אימפקט חברתי משמעותי.
מדהים. אז כמו שאמרתי, את יזמת והמייסדת של חברת ייעוץ והחדשנות Generative AI for Good, אני מניחה שלא כולם מכירים את השם, אבל מכירים קמפיינים שלכם שעומת נדבר עליהם, קמפיינים מרתקים וחשובים מאוד, אבל בוא נדבר רגע על Generative AI for Good, איך הכל התחיל בעצם.
אז בעצם אחרי אותו השקה של קמפיין, שמאוד מאוד הצליח, הרגשתי שעליתי על משהו, שנגעתי במשהו, וזה מה שאני רוצה לעשות מעכשיו והלאה. זאת אומרת, להשתמש ולמנף את הטכנולוגיות המאוד מאוד עוצמתיות של ה-Generative AI, בזהירות ובאחריות, לעשייה טוב חברתי בסקייל. וזהו, ויצאנו לדרך, זו אמירה מאוד חזקה, מאוד בומבסטית, ובאמת מה הנקסט סטפ משם. ובעצם יצאנו לדרך, השקתי ויזמתי עוד כמה פרויקטים, שבעצם כל אחד מהפרויקטים, ומה שמאפיין אותם, זה השיתוף פעולה, קודם כל הטכנולוגיה שבבסיסם. החבירה לסטארט-אפ בעולמות של הג'נרטיב AI, לחברת טכנולוגיה שיש לה מוצר בעולמות של הג'נרטיב AI, יחד עם NGO, בעצם איזושהי עמותה, לצורך העניין, שיש לה אג'נדה חברתית, לדוגמה, לסייע לנשים במעגל האלימות, הנצחת השואה, חינוך וכולי, ויחד עם חברת ביג טק, זאת אומרת, אחת מהחברות הגדולות שבעצם מאפשרת את התשתית ונותנת עוד תמיכה רחבה, ובפרויקטים מסוימים אפילו לחבור לאיזה שחקן בינלאומי משמעותי כמו, תעת מאז 7 באוקטובר זה קצת,
כן,
קצת יותר מורכב, אבל האום וה-UN Women שהיה לי בזמנו פרויקט מאוד מוצלח איתם.
איך זה בעצם עובד היום? אתם יוזמים את הנושאים או שאתם מקבלים כבר פניות? איך בעצם התהליך מתנהל?
אז אני חייבת להגיד שזה, תמיד שואלים אותי את השאלה, ואני רוצה להגיד שזה both ways, כי יש הרבה פרויקטים שאני יוזמת ו... ואנחנו באים עם הרעיון ועם המחשבה ועם השיתופי פעולה הרלוונטיים, יש מקרים אחרים שבאים אלינו עם הצעה לשיתוף פעולה ולעשות ביחד פרויקט גדול.
אז בוא נדבר רגע על הפרויקט, אני חושבת הראשון המשמעותי שגרם לשינוי גם בחיים האישיים שלך וגם אני חושבת אחר כך תולדה של יצירה של Generative AI. אז ספרי לנו באמת על השמי בקולך.
אז בעצם אני לוקחת אתכם רגע 2.5 שנים אחורה, ועוד שהתחלתי איתו זה היה 3 ומשהו שנים. לא דיברו על ה-Generative AI, לא היה ChatGPT, לא היה OpenAI, זה היה עולם חדש לחלוטין. ובזמנו עבדתי במרכז חדשנות, התחבורה החכמה, עבדתי עם חברות סטארט-אפ באמת חלוצות ופרוצות דרך, דווקא בעולמות של סמארט מוביליטי, של, של תחבורה חמה ואוטומוטיב. ואז בעצם היה את הסיפור של, היה את פורום מיכל סלע, שעודד להשתמש בכלים טכנולוגיים, היה את הסיפור של מאוד מרגש ועוצמתי של שירה איסקו, ואיך היא חזרה מהמקום הנורא, ובעצם שיתפה את המדינה בסיפור שלה, ויצרה אימפקט אדיר. ואמרתי, מה עם אותם נשים שלא איתנו? מה היה קורה אם היינו יכולים לשמוע את הכל?
אני חושבת שאלה היו באמת שני מקרים, שהתעודה ופתאום, תמיד הבנו את, את הסיכון העצום ואת המשמעות, אבל אני חושבת שהמקרים של מיכל סלע ושירה איסקוב, משהו במדינה השתנה. זאת אומרת, אי אפשר כבר היה להישאר במרכאות אדישים לנושא הזה, ואז באמת תמשיכי לספר לנו איך הדברים
התפתחו. בהחלט, אני מאוד מאוד מסכימה, כי אני חושבת שזה גם היה בסוף חלק משמעותי מהפרויקט, כי אתה אומר לעצמך, אם זה קרה לשירה, אם זה קרה למיכל, כן. אז גם יכול לקרות מחר לי, לאחותי, לחברה שלי, לאימא שלי. זאת אומרת, זה הפך את זה
למוחשי יותר.
למוחשי, וההבנה שזה באמת יכול לקרות לכל אחת, מכל רקע.
וגם השיח, אני יכולה להיות בעצם זה ששירה איסקוב התראינה כל הדרך וחשפה, והיה משהו שהשתנה.
נכון.
וגם כמובן התוכנית עם אילנה דיין, בעובדה על מיכל סלע, יש משהו שפתאום חלחל. אבל ספרי ואז איך נולד הרעיון.
מאוד מאוד היה חסר לי הקול של אותם נשים שלא איתנו היום, כמו מיכל סלע באמת, זכרונה לברכה לדוגמה, אמרתי, אם היא הייתה יכולה לספר לנו מה היא עברה ברגעים האחרונים, בתקופה האחרונה, מה התובנות שלה, איך אנחנו כחברה היינו יכולים ללמוד מזה. ובאותו רגע באמת קפץ לי הרעיון, אמרתי, יש טכנולוגיה של חברה מדהימה בשם DAD, הם עושים הנפשה, של תמונות סטילס, אז היה ממש ב...
כן, אני זוכרת בחיתולים.
כן, הטכנולוגיה של, של ה-AI, ב-use case הזה, מה שנקרא. ואמרתי, אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזאת, בעצם כדי להחזיר את אותם נשים לחיים, ולתת להן לספר את הסיפור שלהן, מהפה שלהן. ובאותו רגע, את יודעת, זה... יכול להיות שזה רעיון גאוני, אבל יכול להיות שזה גם רעיון מופרע לחלוטין.
אני זוכרת שזה התחיל, זה היה נשיא ארצות הברית, שפתאום התחילו לדבר, זאת אומרת, זה פתאום תפס כיוונים אחרים, ולקחת את זה למקום חברתי, זה גדולה בעיניי.
נכון, ובאותו רגע זה גם נושא שהוא כל כך רגיש וכל כך מורכב, ואמרתי, טוב, אני אתחיל לשאול את האנשים הרלוונטיים, מה דעתם על הרעיון הזה, להבין אם בכלל יש פה... נכונות.
שמה זה אומר אנשים רלוונטיים?
או, אז זה בדיוק שלושת, בדיעבד, אני מבינה שאלה שלושת הפילרים המאוד משמעותיים. אז בעצם כמובן חברה DAD, להבין אם, אם היו רוצים לקחת חלק בפרויקט כזה, אז דיברתי עם המנכ״ל ואנשים שעבדתי שם, ובאמת למזלים מאוד מאוד אהבו והתחברו לרעיון. חבר ממשרד פרסום שותף שהיה אז במשרד הפרסום דיבור, אז גם שיתפתי אותו ברעיון. ולילי, לילי בן עמי, אחותה של מיכל
כן,
סלע.
כן, מדהימה.
ממש, והיא הייתה מאוד מאוד רלוונטית, מבחינתי הדעה שלה הייתה רלוונטית בשני הקובעים שהיא נושאת. אחות של מיכל, כמישהי פוטנציאלית לקחת חלק בפרויקט, וכמובן הפורום.
כן, פורום מיכל סלע.
בכל הידע המקצועי שהם מביאים, כן. אחרי שהם אהבו, אמרתי, טוב, יש פה משהו, התפטרתי מהעבודה, אמרתי, זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו, אני גורמת לזה לקרות. אמרתי, בסדר, חודשיים, שלושה, אני מנפישה כמה נשים, יוצרת קמפיין, זהו, נקסט. 9 חודשים עבדתי על הפרויקט, היה כל כך המון המון מורכבויות, לגייס את המשפחה, לעבוד על המסרים, לחבר את החברות, את הספונסרים הרלוונטיים, היינו צריכים בסוף גם תמיכה. בסופו של דבר היינו 28 שותפים שלקחו חלק בפרויקט.
וואו, מטורף.
כן, ואני שמחה היום להגיד שזה היה שווה, זה היה שווה... כל רגע, כל דקה, כל השקעה, האימפקט של הקמפיין היה מאוד עוצמתי, מאוד משמעותי, 10 מיליון צפיות ב3 ימים, אחוזי מעורבות, פי 5 מהממוצע, שכמעט 50% מהצופים היו גברים.
מדהים.
צפו אותו משך זמן כמו נשים. ובדרך כלל הפרויקטים והקמפיינים של אלימות במשפחה, הקהל היה לצערנו רק נשים,
נשים
אבל חייבים
נכון.
לערב את הגברים. ועד היום שאני פוגשת גבר שאומר לי, תודה רבה על הקמפיין, זה היה כמו בוקס בבטן, אני אומרת, וואו, הנה.
כן, זה לגמרי הקטרה, בוקס בבטן, אבל זה בדיוק זה.
ליטרלי, כן. אבל האמת היא שזה חלק מהמסרים האלה, שזה לא רק אלימות פיזית, אבל זה נושא אחר, גם אלימות מנטלית היא מאוד משמעותית. והדבר הנוסף זה חיים שהצלנו במודעות שאלינו, היה לנו, רק בזמן שהקמפיין רץ, היה לנו 1,000 קליקים על הקווי סיוע והשאלון האחת מסוכנות, ופניות ישירות שקיבלנו דרך סושיאל מדיה, אפילו דרך אינסטגרם.
זה מטורף. זה מדהים איך אפשר לקחת נושא שהוא על פניו חדשני, טכנולוגי, במרכאות קצת קר, ולקחת אותו למקום הכי רגשי והכי בועט בבטן, ובסוף לקחת אותו למקום של באמת לעשות טוב ולהשפיע השיחה על ציבור שלם. אני זוכרת את הקמפיין, ואין ספק שהוא עשה משהו לכל מי שראה אותו. אבל יש לכם הרבה קמפיינים מעניינים, זה לא הקמפיין היחיד לשמחתי. ספרי לנו על קמפיינים נוספים שהם מבחינתך משמעותיים, שעוררו בך באופן אישי שינוי.
אז בעצם הבשורה שאנחנו מביאים זה לעודד חברות טכנולוגיות בעולמות של ה-Generative AI, להשתמש בטכנולוגיה הזאת ל-Doing Good. כשאנחנו נעזור ונספק את הידע ואת הליווי, אבל בהמשך, מבחינתי זה תהיה בשורה עולמית, ואני אשמח לראות את זה כמובן בכל מקום. אבל מאוד מאוד חשוב לנו, ואז אני אומרת שהפרויקטים שאנחנו עושים זה בזירה הבינלאומית.
כן.
אז אחד הפרויקטים שעשינו, אחרי הקשיבי בקולי, זה פרויקט שנקרא סופיה צ'אט. כן, זה עשינו, חברנו לארגון שוויצרי, שהוא בעצם פיתח צ'אטבוט שמסייע לנשים במעגל האלימות. באמצעות הטכנולוגיה של ה-AI, של חברת DID, עשינו את ההנפשה של הפנים של הצ'אטבוט. חברנו גם למייקרוסופט, שבעצם סיפקו את התמיכה גם בשירותי ענן וגם בשירותי טקסט טו ספיץ', שזה עוד טכנולוגיה של ג'נרטיב AI. וחברנו לארגון שכולנו מאז השביעי באוקטובר פחות מעריכים, ארגון בשם ה-UN Women, שבזמנו, באותה נקודה ששקנו את הפרויקט, מבחינתי זה היה חלום לייצר את השיתוף פעולה ולעבוד איתם, כי אנחנו לכאורה חולקים באותם אג'נדות.
לכאורה,
מאז השביעי באוקטובר הבנתי שזה נכון, אבל עם כוכבית.
כן.
זה me too unless you're a Jew, אבל באותו זמן הצלחנו, עשינו את השיתוף פעולה, הוא היה מאוד מאוד מוצלח, יצרנו את הצ'אטבוט המונפש בשבע שפות, ובעצם יצרנו חוויה שהיא יותר נעימה, יותר מעוררת מעורבות, וגם יותר נגישה לאנשים שיותר מתקשים בלקרוא ולכתוב. וראינו עלייה של 77% בשימוש בצ'אטבוט.
יודעת, זה מעניין, כי אני מסתכלת על זה בכובע העסקי, כחברה שמתעסקת בדיגיטל ובעולמות טכנולוגיים, בין היתר גם ב-AI, ואנחנו מתעסקים בהטמעה של בוטים, מבוססי AI לצרכים כמובן מסחריים, לחברות שאנחנו מלווים. ואנחנו תמיד מסתכלים על המקום, את יודעת, בסופו של דבר יעדים עסקיים, מקום מסחרי, ייעול כוח אדם, תסריטי שיחה וכו' וכו', ופתאום לקחת את כל התובנות המדהימות האלה, ולחליט לעשות איתה משהו אחר לגמרי שבסוף באמת עושה טוב. אני גם חושבת שהיום בכל העולמות של אחריות תאגידית, חברות עוסקות כל כך הרבה בהתנדבויות ובעשיית טוב, וזה ממש חלק מהאג'נדה של חברה, לבוא ולעשות את החיבור הזה ולהגיד, אתם חברה שמאמינה בחדשנות וטכנולוגיה, בואו את כל המקום הזה של עשיית טוב, תחברו ליכולות שלכם, ובכלל למותג שאתם נכון. משווקים החוצה, זה ערך מטורף בעיניי, גם לעובדים וגם החוצה כלפי לקוחות. זה באמת, אני חושבת, פיצוח אדיר.
נכון, כי זה באמת החברה יכולה להתחבר לאג'נדות החברתיות שהיא מקדמת. אם היא באמת חברה טכנולוגית, אז להשתמש במוצר שלה, ממש בקור הטכנולוגי שלה, כן. לעשייה טוב, כמובן, להתחבר לעמותות רלוונטיות, כן. ולעשות את זה בזהירות ובאחריות.
עד כמה באמת השוק הישראלי אל מול השוק הבינלאומי? את מדברת תמיד, זאת אומרת, לא תמיד, אנחנו מדברות פה כמה דקות, אבל יצא לנו גם לדבר עוד קודם, אבל דיברת על המקום של לחבור לחברות בינלאומיות, אם זו חברה שוויצרית, והגעתם גם ל-UN שזה מדהים, עד כמה השוק בישראל מבין, מודע, משתף פעולה אל מול חברות בחול?
אז שאלה מצוינת. אני חושבת שאנחנו ממש בתהליך של market education, גם בישראל וגם גלובלי, כי בסוף אנשים רוצים לעשות טוב, יש אחריות תאגידית כמו שאמרת, יש ESG, אבל פה אנחנו ממש, הבשורה היא אחרת, היא יותר מפוקסת בטכנולוגיה, ממש למנף טכנולוגיה ספציפית של Generative AI לעשייה חיובית, ויש פה, כמו שאנחנו רואים את זה, יש פה ממש לימוד שוק גם בישראל וגם בחוץ, שבישראל אני חושבת שיש הרבה יותר נכונות, ויש יותר פתיחות, עדיין צריך להסביר את המורכבות של העניין, אבל את הערך המאוד מאוד גדול שזה מביא, ובאמת יש הרבה חברות טק בעיקר, שהם early adapter, אז יותר קל להם לקחת כן. חלק בפרויקטים האלה. אני חושבת שזה פה זה נכון, אבל האתגר הנוסף זה העמותות. יש הרבה עמותות שאת מתחילה לדבר איתם טכנולוגיה, אז יש פה איזשהו ברידג' שצריך לגשר עליו.
כן, לוקחות צעד אחורה ונלחצות מעצם זה שאמר טכנולוגיה.
נכון, אבל את יודעת מה? אני אוסיף ואני אומר עוד נקודה. עכשיו, לאחרונה, היו לנו באמת כמה פרויקטים מאוד מעניינים. כבר הזכרתי עמותות והזכרתי שיש כאלה שנרתעות, יש כאלה שמאוד רוצות לאמץ, מאוד צריכות את זה.
כן, צריכות את הליווי.
הן צריכות את הליווי, אבל הן צריכות גם to stand out. הן צריכות להשמיע את הקול שלהם בעולם שהוא מאוד overwhelmed. אנחנו מאוד חווים את זה אחרי השביעי באוקטובר, שאין עכשיו, אין קשב לעמותות שלא מתעסקות במה שקרה בשביעי באוקטובר, אבל איפה כל החולים? עבדנו עכשיו עם עמותה של ALS, עם ישראל ALS.
כן.
ועשינו איתם פרויקט של הנפשה של הפנים של חולי ALS, כדי להעלות מודעות למחלה, כדי לעזור להם לגייס כספים, כדי לשפר את החיים של אותם חולים. אז פה הם מאוד מאוד שמחו לעשות את השיתוף פעולה על סביב הטכנולוגיה.
כן. זה מעניין שיש דחיקה של ארגונים שלא קשורים באופן ישיר לשביעי באוקטובר. מעניין. אם אנחנו גם מדברים על השביעי באוקטובר, אז בואו נדבר רגע על קמפיין שחרור החטופים.
כן, את נוגעת פה בנקודה מאוד מעניינת, מאוד רגישה, ואני חושבת שאפשר ללמוד הרבה ממה שעשינו.
אני רק אציין, כי אני יודעת שפודקאסטים, מהניסיון שלנו, שומעים גם שנה ויותר אחרי, אנחנו מקליטים את הפודקאסט, כרגע בסוף פברואר 2024, יש עוד חטופים שלא חזרו עדיין הביתה, אנחנו בעיצומו של מאבק, לקראת עסקה, לא לקראת עסקה, ואני כן מציינת את זה כדי ש... אני מקווה שכשנשמע את זה בעתיד, נהיה כבר אחרי החזרה שלהם הביתה.
בהחלט.
אז בואי תספרי לי על הקמפיין והחלק שלכם.
אז באמת, אחרי השביעי באוקטובר, התחילו לפנות אליי אנשים מכל הארץ, לשאול מתי אני עושה פרויקט הנפשה לחטופים, פרויקט למען החטופים. ובאותם רגעים זה היה נראה לי מאוד מאוד רגיש. זה היה, לפני עוד הפעימות הראשונות, כל הילדים ואימהות ונשים צעירות, באמת כל הסיפורים מאוד מאוד קשים יהיו סביב זה, ולגעת בזה עכשיו ולהציע להם לנפיש את את היקרים להם, זה היה איזשהו שלב.
רגישות מול המשפחות, כן.
מאוד.
שמחפשות קצחות.
מאוד. תוסיפי לזה את זה שחשוב בטכנולוגיה מסוג הזה, שהתוצאה תראה טוב. כי אחרת אנחנו יכולים לייצר תוצאה שמביאה את בדיוק את התוצאה ההפוכה. אם ההנפשה לא תצא מדויקת, אז לא ניצור חוויה שמעוררת אמפתיה ומעוררת הזדהות, אלא ההפך, רתיעה ורצון לא לראות את זה. והדבר השלישי זה הנושא של הדיפ פייק. בואי, יש פה פיל מאוד מאוד גדול בחדר, וצריך גם לקחת את זה בחשבון. כל הנושא של ההכחשות, של הטבח, וכל השימוש ב-AI בצורה שהיא לא
מקצוע. עובד, נדבר על זה בכלל על אתיקה ב-AI.
נכון, נכון, שזה תחום בפני עצמו.
כן, עוד שנייה ניגע בזה.
אני חושבת שמאז שביעי באוקטובר זה ביתר סט, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות, וזה נוגע עוד יותר בחיים שלנו.
ברור.
וזהו, אבל אחרי הרבה מחשבה, בעצם החלטנו כן לצאת לדרך. התחברנו למשפחה מקסימה של שני ילדים, שלשמחתי הם כבר חזרו. יהל בת 3.5 ונווה בן 8, באמת ילדים מקסימים ומרגשים. אבא לצערנו עדיין חטוף, אז it's not happy end yet, למרות שהם חזרו הביתה, הוא עדיין שם, ובעצם התחלנו איתם.
It's not happy end נקודה, לא משנה גם מה יקרה בעתיד, זה happy end, אני חושבת שכבר לא...
זה מילה שלא נשתמש בה בכזאת קלות.
אמרת קודם, אני מאוד אהבתי את זה, אנחנו חיים עם כוכבית.
כן.
מאז ביבי אוקטובר אנחנו חיים עם כוכבית.
כן, נכון. כולנו בארץ ובחול, גם יהודים בחול. אז עשינו באמת, חברנו למשפחה, דיברנו איתם, שמענו את הסיפור, יצרנו, קיבלנו חומרים, ואז התחלנו לעשות טסטים על התמונות, למצוא את התמונה שהיא הכי מתאימה, לראות איך מקבלים תוצאה שהיא מאוד מאוד אמיתית ונעימה בעין.
זה כל כך טעון, אני אומרת, לראות את זה בטח ולעבוד על זה, אני אומרת, בעיניים של מי של, אני קוראת את זה אומן, האומן שיושב ולוקח בזה חלק, וזה מטורף.
מאוד מאוד מאתגר, וכמובן, מבחינת הנושא של המיסיוז והדיפ פייק,
כן.
כמובן, אמרנו שאנחנו נעשה את זה בצורה הכי אתית והכי רגישה שיש, וכחלק מהקריאיטיב אנחנו הסברנו למה אנחנו, קודם כל זה AI, דבר שני, למה אנחנו משתמשים ב-AI? כי אנחנו לא יכולים לשמוע אותם. הלוואי והיינו יכולים לחבק ולדבר ולנשק אותם, אבל אנחנו לא יכולים, אז אנחנו צריכים to be their voice.
כן, לגמרי.
אז יצאנו עם עלינו עם שני הסרטונים. המשפחה כמובן, היה לה מצד אחד מאוד קשה, מצד אחד היא גם ראתה את הערך הגדול בסרטונים, כן. ובאמת הם גם השתמשו בהם בעצמה, ובכל מסיבת תונאים שהם היו, הם יזמו אפילו את ההצגה של הסרטונים, בהמשך עשינו גם סרטונים בגרמנית, כי הילדים כן. המקסימים גם אזרחי גרמניה, וכמו שהסבא אמר, שהוא באמת הוא גם ברמה אישית נכנס לי ללב, והנה נפגשנו כמה פעמים, גם התראיינו ביחד,
כן.
והוא אמר, בשבילי זה כמו חץ ללב, אבל הלוואי שהייתי יכול באמת לחוש אותם, לחבק אותם, אבל כשאין לי את זה, אז זה הכלי שאני יכול להשתמש בו.
זה מדהים. זה מטורף בכלל איך כל העולם, מאז שהבינה המלאכותית נכנסה לחיים שלנו, יש כל כך הרבה, אני יודעת, מצד אחד יש תהיות על איך לעשות את זה נכון, ולשמור על אתיקה, מצד שני פותח אצלנו איזשהו, אני חושבת, זה פותח איזה, איזה חלון בלב, אני חושבת שברגע שראיתי פעם ראשונה את ההנפשה של, של תמונות, היה את הפרויקט שרצים.
מהריטג'?
כן, מהריטג', של לראות תמונות של אנשים שכבר לא איתנו, זה פתאום אני אמרתי, וואו, בנקודה אותי הבנתי שהעולם השתנה. וכמובן, את כל אחד מחפש לראות את האהובים עליו, אבל מצד שני זה גם, זה פותח משהו שהוא גדול מהאנושות באיזשהו מקום. ויש הרבה תהיות סביב זה, ואם אנחנו מדברים רגע על הסוגיה הזאת, אז דיברנו על דיפפייק ודיברנו על אתיקה, ספרי לי קצת על איך אתם נוגעים בסוגיות האלה.
הפרויקטים שלנו הם מאוד רגישים בהגדרה, מאוד. כי אנחנו נוגעים בנקודות חברתיות, בבעיות חברתיות שהן מאוד משמעותיות, ולכן כבר כצעד ראשון אנחנו עובדים עם גופי הידע הרלוונטיים, כדי לייצר את התוכן שהוא יהיה מאוד מאוד רגיש, עם המסרים הנכונים, עם הנראות הנכונה, התמונות וכולי. לדוגמה, בהקשיבי בקולי, בדיוק הצגתי עכשיו case study באיזה פורום בינלאומי גדול, יחד עם גופים כמו OpenAI, TikTok, ה-BBC כן. וכולי, וכל אחד הביא את הזווית שלו, איפה הוא פוגש את הנושא של האתיקה בעולמות של ה-AI. אז באמת דיברתי שם על הקשיבי בקולי, על הקונסנט, שלא היה לנו הסכמה של אותם נשים שנרצחו. אז מה עשינו? אז באמת עבדנו צמוד עם המשפחות, בשביל לקבל כמובן את ההסכמה, זה
להרגיש את האדם כשהוא לא שם.
נכון, גם להרגיש אותו ולהכיר אותו, גם לקבל את ההסכמה, את ברמה הכי בסיסית, ההסכמה של המשפחות. היו משפחות שלא הסכימו מן הסתם, וכמובן קיבלנו את זה, כן. אבל היו משפחות שחלק רצו וחלק לא.
וגם וואו, אז סוגיה מטורפת.
סוגיה, אבל אמרנו, אנחנו לא מתקדמים, יש פה רגישות, אנחנו כן. לא נתקדם עם המשפחה, ו כי זה מה שנכון וזה מה שהייתי לעשות.
בכלל עיסוק באדם שלא חי.
נכון, נכון, שזה גם, את יודעת, סוגיה.
שיום את כל הסוגיה השלמה של לקחת זרע מחלל, או זה בין, יש כל כך הרבה סוגיות, ופתאום נפתח, ככל שהטכנולוגיה והקדמה מתפתחים, אנחנו נתקלים בסוגיות שהן באמת צריך להפעיל בהן שיקול דעת, ולהיות בני אדם לפני הכל. אבל אתם נתקלים בזה לא מעט. וחברות, כשאתם בעצם פוגשים חברות לפרויקטים, עד כמה הנושא עולה מהצד של החברה, או שאתם מציפים אותו?
אני חושבת שזה בעיקר בא מהצד שלנו, כי לפעמים בחברות, את יודעת, אנחנו חושבים, אוקיי, יש בעיה חברתית שאנחנו רואים מהעיניים שלנו, אבל אני אומרת, רגע, בואו נעצור, בואו נדבר עם האנשים שסובלים מאותה בעיה, בואו נדבר עם המשפחות שלהם, בואו נדבר עם גופי ידע. ככה נוכל לחדד את המסרים ובאמת לייצר ערך. אז אני שוב חוזרת להקשיבי בקולי כדוגמה, אז חוץ מלקבל את ההסכמה של המשפחות ולבנות את כל התסריטים ואת כל התוכן ביחד איתם, עבדנו גם עם מומחים לאלימות במשפחה, עם רונית לברי ועם עוד גופים מאוד מאוד משמעותיים, כן. עברו על כל הטקסטים, על כל התסריטים, על כל המסרים, והשלב השלישי זה היה עם משרד רואי חשבון, רואי חשבון, סליחה, עורכי דין,
כן.
רואי חשבון זה,
כן.
זה למחלקה אחרת, משרד עורכי דין, שבאמת ליווה אותנו, וביחד איתו עברנו על כל המסמכים המשפטיים שהיו, כי מדבר פה ברצח, אז להבין מה אפשר לשתף, מה אי אפשר לשתף.
זה מדהים איך היכולות שלך גם באופן אישי מתחברות. נכון. המקום המשפטי, המקום, זה פשוט מדהים לראות איך הכל
האמת שזה נכון, מתחבר. שזה באמת חיבור, כי גם הקונסנט, זה גם סוגיה משפטית.
כן,
בסופו וגם של דבר, אז איך לתת לה את המענה הכי נכון, ואיך להציג את זה, והליווי מהמשרדי עורכי דין וכולי. אז בהחלט יש פה סוגיה אתית מאוד משמעותית, וכמובן השקיפות. יש פרויקט שנעשה באמצעות AI, אז צריך שיהיה ברור לכולם שזה פרויקט שנעשה באמצעות AI.
כן, אני חושבת שזה הבסיס. רציתי לשמור את זה לסיום, אבל מבחינתי זה משהו שאני רוצה כבר לעלות עכשיו, על חברות שרוצות להיכנס ולאמץ מודלים של אימפקט. ספרי איך עובד התהליך הזה, זאת אומרת, איך, מבחינתך, איך התהליך צריך בכלל להתנהל בצורה נכונה, כשרוצים לעשות את החיבור הזה?
כן, אז באמת, בשלב הראשון עם העבודה שלנו עם חברות טכנולוגיות, אז קודם כל אנחנו פונים לקור הטכנולוגי שלהם, לראות מה המוצר שהם מייצרים, או מה המוצרים שהם מייצרים, שמבוססים על Generative AI, מתחברים ליעדים האסטרטגיים שלהם, להבין עם איזה גופים הם היו רוצים לחבור ברמה הבינלאומית, איזה תדמית, איזשהו ברנד הם היו רוצים לבנות לעצמם.
עצם החיבור גם בעיניי יוצר משהו ברמה העסקית והתדמיתית, זאת אומרת, יש לך אפשרות ליצור חיבור עם חברה אחרת על בסיס עשייה טוב, זה מדהים.
בהחלט, בהחלט, זה פותח דלתות. זה,
אתה בא בכובע אחר לגמרי.
בדיוק, אתה לא סיילס, אתה לא מרקטינג, לגמרי. אתה חיה אחרת לחלוטין, ואנשים רוצים לשמוע, אנשים רוצים להקשיב. פרויקט שעשינו עם מייקרוסופט, הם פרסמו אותו בכל הנטוורק הפנימי שלהם, כן. גם המנכלית של מייקרוסופט בשוויץ, גם הפיצה בעצמה את הפרויקט, אחר כך הצגנו מייקרוסופט שוויץ ואני, באירוע של UN Women, כן. לצערנו לפני השביעי באוקטובר, כן. את הפרויקט, אז יש לזה הרבה מקום טוב, והרבה חשיפה, כן, שהיא מאוד מאוד חיובית, וכמובן, שוב, אני כל הזמן אומרת, צריך לעשות את זה בזהירות, וכמובן להתחבר, כן. ליעדים האסטרטגיים של אותם חברה, אם זה מוצרים חדשים שהיא רוצה להוציא, אם זה שותפים אסטרטגיים שהיא רוצה לחבור
עליהם. זאת אומרת, אתם ממש מקיימים פגישות שהן ייעוץ אסטרטגי, סוג של, אם אני אומרת את כן, זה בשפה
כן,
עדינה,
כן, בהחלט.
יחד עם אותה חברה, ובעצם לוקחים רגע את כל פורסים לנגד לכם את היעדים של החברה, את היכולות שלה, את השיתופי פעולה הקיימים שלה, ובעצם מתוך זה, בונים, יוצאים לכדי, אני מניחה קודם כל לכדי רעיון מוביל, ואז לכדי תוכנית
שמיישמים בפועל. בהחלט, ושוב, ואחר כך צריך לתקף גם את התוכנית, כי יש פה עוד שותפים, זה כן. המורכבויות של הפרויקט. בסוף צריך לחבור לעמותה שהיא תביא את הידע המקצועי לאותו נושא. אי אפשר לעשות פרויקט חברתי ולשמוע את אותם אנשים.
וזה משהו שאתם עושים, בג'נרטיב AI
כן,
for good.
כן, בהחלט. אנחנו מתחברים גם לעמותות, ל-NGO, אם זה גוף שהוא מקומי, אם זה גוף שהוא בינלאומי, בהחלט.
מדהים. אתם מקבלים לך, אני מניחה, גם פניות מחברות מחול?
אנחנו...
או שזה בדרך?
אז זה בדרך, זה חלק מהפנטריישן. בשלב הראשון אנחנו עובדים עם סטארט-אפים מקומיים, בהמשך כבר סטארט-אפים מחול, וזהו, תישארו stay tuned, מה שנקרא.
אני מרותקת מהשיחה שלנו, אני חושבת שבאמת יש פה פוטנציאל אדיר, וכשאנחנו מדברים רגע על העתיד לבוא, אני לא יכולה להימנע מלשאול לגבי עבודה עם בני נוער, עם דור העתיד. יצא לכם לעשות שיתופי פעולה עם בני נוער? זאת אומרת, יש איזושהי תוכנית בקנה?
אז אני אגיד לך קצת שברמה האישית פונים אליי עם כל מיני יוזמות בעולמות של החינוך. אם זה מגדר, אם זה חינוך, אז כן. אז יש כמה דברים שהם בקנה. יש עוד פרויקט שעשינו גם בעולמות של הבני נוער, גם שיתוף פעולה מאוד מעניין. יצרנו אפליקציה שנקראת יומן מסע, שיש בה, החלק המשמעותי בה זה החלק האינטראקטיבי, שמאפשר להנפיש אנשים, גיבורים או קרובי משפחה מתקופת השואה, יחד עם ציטוט מדויק של אותם שורדים או נופלים. וככה לייצר חוויה שהיא מאוד מאוד רגשית עבור בני הנוער, זה שיתוף פעולה שעשינו עם קוד פור ישראל ועמותת המעורר, עם הטכנולוגיה של DAD, כן, אז שוב יש פה עמותה,
כי זה דור שהוא גדל לתוך ה-AI, זה אני רואה, הבן שלי בכיתה זין, הוא חי את העולמות של הבינה, זה ברור לו, זאת אומרת, זה ממש דור שגדל לתוך העולם הזה.
נכון.
לנו זה נראה לפעמים חדש ומפתיע, ואנחנו כל מיני נדמים מחדש, והם פשוט שוחים לתוך זה.
בדיוק, הם שוחים לתוך זה,
נכון? כן, שוחים לתוך זה, זה חלק מהחיים, הבינה המלאכותית, אני שואלת שאלות, הוא כבר פותח את ה-GPT, זאת אומרת, זה כבר משהו של...
מין, ואת רואה, ואפילו אין רגולציה, שזה מדהים בעיניי. איפה היא?
איפה היא? לגמרי, טוב, זו סוגיה בפני עצמה.
כן.
אפרופו אתיקה ודיפ פייק ובכלל לאן העולם הולך. וואו, היה לי מרתק. אני חושבת איך לסיים ואני אפילו לא יודעת איך. כי בא לי להמשיך ולשוחח. אז איך נסיים באמת? אני חושבת איתך בכל רם.
בואי נדבר על הוויז'ן. על הוויז'ן סלש המישן. כי בסוף המשימה שלי, כמו שדברת על על הדורות הבאים אפילו, זה לא הדור הבא, זה הדורות הבאים. ה-AI, הג'נרטיבי AI, הולך להיות נוכח סביבנו, ויש התעצמות של כל השחקנים המובילים בעולמות האלה, והטכנולוגיה רק הולכת ומתקדמת במהירות C.
מהירות C.
עלינו, באמת, בתור חברה, להשתמש בכוחות המופלאים האלה של הטכנולוגיה, ולעשות את זה בצורה שהיא מאוד מאוד זהירה, עם אנשי מקצוע נכונים, וביחד להגיע לתוצאות חברתיות מאוד מאוד משמעותיות, וכל אחד יעשה את זה מהאינסנטיב שלו. בסוף לא צריך רק להיות, רק לרצות לעשות טוב לכל העולם. ולכל צד יש באמת את האינסנטיב שלו, אם זה חברה שהיא מסחרית, באמת יש לה אפשרות לייצר פה, אם זה business development למוצרים חדשים, אם זה ממש brand awareness חיובי למותגים שלה, ועמותות שיכולות to stand out, ממש בתוך כל המידע שסביבנו, באמת לקבל קצת יותר attention לפעילות שלהם, להגייס כסף ולשפר חיים של אנשים, וכמובן הגופים הבינלאומיים שיעזרו לנו עם התשתיות הרלוונטיות, ולעשות את זה בצורה אתית ונכונה.
אני מתחברת לכל מה שאמרת, ובנקודה הזאת אני ארצה לומר לך תודה רבה, שירן מלמדובסקי סומך, יזמת בעולמות הבינה המלאכותית והאימפקט והמייסדת של חברת הייעוץ והחדשנות Generative AI for Good. תמשיכו לעשות את העשייה המדהימה שלכם, להתפתח, להראות לעולם איך אפשר לעשות טוב ולשלב חדשנות. ולטובת מי שמאזין לנו, אני אומר שכל הפרקים של זמן לחשוב זמינים בפלטפורמת ההזנה, בספוטיפיי, בכל פלטפורמה האמת ההזנה שקיימת, וכמובן גם בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il. תודה רבה שירן.
תודה רבה רבי, תודה.